טוב, סיימנו פעם קודמת, אנחנו לקראת סוף פרק. בניסיון של היצר, לגרום לאדם ללמוד תורה בקטנות, אפשר לקרוא לזה, כן? לא להסתפק בעיקרים, בדברים היותר שורשיים שבתורה, בין באמונה, עיקר האמונה, ובין בתורה, במצוות. למדת קצת, יש לך, אתה יודע בגדול, את המצוות החשובות, לא נכנסת לפרטים, נכון? אבל אתה יודע בגדול, יודע בגדול את עיקרי האמונה. זהו, זה מספיק. ועכשיו תתעסק בדברים שהם יותר אופנתיים, נקרא להם, שמסביב, שאנשים יותר נוטים להגיד, מישהו יודע את זה, הוא חכם וכו'. ואם לא תשמע לו, ותשתדל ותתחזק, כן, אז הוא מנסה להגיד לך, לא צריך להשקיע כל כך הרבה בלימוד תורה. אני חושב שבאים מישהו שומעים את זה מדי פעם. מה, כל כך צריך ללמוד, כל כך הרבה. אין עוד דברים שצריך לעשות. זאת אומרת, אם לא תשמע לו, זה שהוא רוצה לפתות אותך, להתרשל בלימוד, ואתה אדרבה, תשתדל ותתחזק, תשתדל, תתחזק ללמוד יותר. אז הוא יחפש דרך אחרת, יורא אותך בחיצי הקנאה בחבריך, יגיד, טוב, הבנתי, אז אתה רציני בלימוד. בסדר, אז אתה רוצה להיות מאוד חכם, להבין את הדברים כמו שצריך. אז נשנה טקטיקה, במקום לנסות להניע אותך ולעשות את זה, אנחנו יכולים להגיד לך, אין בעיה, תעשה את זה, אבל תהיה הכי טוב. ואם אתה רוצה להיות הכי טוב, תראה, הפלוני שיושב לידך, בלי זה הוא נראה קצת יותר טוב. כן? ואז יתחיל להכניס את חיצי הקנאה בחבריך. ואם יגיעו לחוכמה מבלעדיך, הם יותר חכמים ממך, כלך תיטור אותם. תשתדל לתלות באימומים, להפחיתם, לדבר בגנותם. כאילו הם שללו חבינתך. זאת אומרת, איך זה שהוא יותר חכם ממני? אני צריך להיות הכי חכם. לא בסדר שהוא עקף אותי, אז אני צריך למצוא, אם אני צריך להוריד אותו, אז אני הכי חכם. כאילו מה שמנע ממך להיות הכי גדול, זה אותם האנשים. כאילו הם שללו חבינתך, או גזלו חכמתך. ואם תחכם מבלעדיהם, זה במקרה שיש מישהו שהוא יותר חכם ממך. אז הקינה היא יותר קל להכניס אותה. למה אני רוצה להיות חכם? יש כאלה שמוצלחים יותר, אז זה מתעורר את הקינה. אבל אם תחכם מבלעדיהם, אם אתה הוא הכי חכם, יפחתו בעיניך ליתרון בינתך, זה יכניס לך מקום של לזלזל בהם. אני הרבה יותר חכם, מבין הרבה יותר, למדתי הרבה יותר. ותסנאם לסכלותם ותראה זה לעמי הארץ. כן? אתה תעשה את זה בפומבי. תגיד, מה כך הוא אמר? שזה שטות, מה זה? זה איך אפשר להגיד דבר כזה? זה שוחה לא חולף הורש, מה? לא יודעים, טוב, באמת, אולי פעם באה כדי שתשאל מישהו שבאמת יודע, שהוא באמת חכם. זאת אומרת, אדם, לא רק שהוא שם לב, שפלוני, בסדר, לומד יפה, אבל אני יודע יותר טוב ממנו. זה ידיעה שהיא נכונה, היא לא מעוררת לכלום. הבעיה היא כשזה מביא אותו לזלזל בו, זה מביא אותו לבייש אותו בפני אנשים אחרים. תתגאה לנפשך ותתהלל בחוכמתך עד שתטעון שאתה יודע מה שאינך יודעו. בסדר, אז זה בעיה. עוד אתה אומר, כן, אני יודע יותר טוב ממנו. בסדר, זה נכון. אבל הבעיה שאדם שהוא מתחיל להלל את עצמו, אז בדרך כלל הוא מנפח את הידיעות שלו, מתחיל בדברים ככה אפורים. כן, למדתי את זה, לא בעיון ככה, בגדול. שוב לך, אבל למדת? כן, למדתי. אז מתחיל, הראשון שהוא מצליח לשכנע אותו שהוא באמת למד, זה את עצמו. ואז הוא בטוח שהוא יודע מה שאינו יודע, ויגבר הוא חכם מלמוד, ומילא אם למדתי את זה כבר, לא צריך לחזור, אני כבר יודע את הדברים, וירום לבבך עת שתלמד, וגם אם כבר כן יושבים ללמוד, אז אתה יושב לך כמי שיודע הכל, ותקוץ את שיקשו עליך, יגידו לך, רגע, אבל איך אתה אומר ככה, קשה מפה? אתה אפילו לא פתוח לחשוב באמת על השאלה, כי אתה אומר, אני יודע מה אני אומר, כן, מה, אתה חושב שאני לא מכיר את המקור הזה? מכיר, וככה, זה לא שאלה. כן, תתחיל בכל מיני דברים שהם לא באמת עניינים, לדחות את אלה שמקשים עליך, ותקוץ את שיקשו עליך, ותרבה להחזיק עצמך כחכם. מה אתה מכיר? ברור שאני מכיר את המקור הזה. שאתה עוד לא... התחלת ללכת, אני כבר למדתי אותו פעמיים. כן? תרבה להחזיק עצמך כחכם, תתכבד בשכל חבריך, ותזדיין באכלים בנגילך, אתה תתהדר בזה. וזה מה שאנחנו מתפללים, לפני, יש תפילת בית המדרש. היה לי כשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. אפשר להבין את זה, שלא יקשלו חברה בדבר הלכה, מתוך כך שהם הצליחו ולא ייתו, גם אני שמח איתם. אני שמח שחברים שלי מצליחים. אבל זה לא הפשט, הפשט הוא, היה לי כשלו חבריי בדבר הלכה, ובגלל שהם נכשלו, אני אשמח בהם. כאילו, אדם מתפלל, כמו שאני לא הייתי בדבר הלכה וישמחו בחבריי, מהסיבה הזאת שיגיד, אופה, הנה הוא נפל, ועכשיו אנחנו יצאנו צודקים. יש דיון בסוגיה, לא ניתן, אלמו ניתן כנגדו, וצדק. אז הוא מבסוט, הנה אני הצלחתי. אז על זה אנחנו מתפללים, שגם כאשר אנחנו רואים חבר שלא אמר בדיוק במדויק, ואולי אפילו אנחנו הצלחנו להגיד יותר טוב ממנו, אבל גם אם לא, רואים שהוא טעה באיזשהו דבר, לא דייק, לא לסמוך בזה, לא, שלא יתעורר לנו השמחה שאה, הנה הוא נפל. אבל פה אנחנו רואים, עד רבה, יצר אומר לו, בוודאי, אם אין, טועים, תתכבד בזה, תתעדר בזה, תגיד, עכשיו אני שמח. ותהיה שולל ממוסרי החכמים באלוהים ובתורתו. בסדר, מה זה יביא אותך? יביא אותך עד שאתה תגיע בסוף להיות משולל מכל מוסר חכמים, מכל יראת שמיים, מכל דעת השם, מתוך הגאווה שלך, כי אתה מלא בעצמך ולא פתוח, לקבל מאחרים. ואם לא ישלם לו מה שכיוון לפתותך בו בשער דעת אלוקים ותורתו, עכשיו זה היה ניסיון לפתות את האדם ולהגיד לו, הנה אתה יותר חכם, אתה למדת יותר תורה, כי אמרנו התורה חשובה לך, לא הצלחנו לפתות אותך לא ללמוד או ללמוד רק דברים מרכזיים, הנה אתה רציני, אז ננסה בדעת אלוקים, אם בזה הוא לא מצליח אשתדל לפתותך בשער מעשה העבודה. אז נכון, אז אולי הוא לומד יותר ויודע יותר תורה, אבל התפילה שלך הרבה יותר טובה מהתפילה שלו. הוא אולי יודע יותר ש"ס ופוסקים, יודע יותר שולחן ערוך, אבל באמונה אתה יכול לדרוש דרשות יותר גדולות, אתה יודע אולי יותר. וכשתעשה לאלוקים מעשה או מצווה בפועל, כן? אז הוא יודע אולי תלחות לולב כמו שצריך, אבל אתה יודע ללכת להשקיע ולקנות הלולב הישר והארוך עם האתרוג הגדול והמעודר, ואתה משתדל בזה יותר. שתעשה לאלוקים מעשה יגדילו וינשאו בעיניך, ושמחה יצר רע, כן? יגדל את עצמך בעיניך, ושמחה להתגאות בו ויקלה אנשי דורך אצלך, ויקל עליך למעושם ולהחלימם ולביישם, ואפשר שהם טובים ממך לפני אלוקים. ואלה הם בבית מדרש, יודעים ללמוד, אנחנו חיים את הדברים, אנחנו מבצעים את הדברים בצורה הטובה, זה העניין, אנחנו אנשי המעשה, זה יותר חשוב מאלה שיושבים והוגים בתורה. ואם יהיה בחברך מי שיש לו יתרון עליך בעבודת האל, ומעשה הוא טוב ממעשיך, מה נומה עכשיו, גם יותר טוב ממני גם במעשים, והוא משתדל להתקרב אליו יותר ממך, שיתך יצר בו ויאמר לך, כל אשר יראה מהשתדלות זולתך בעבודה, הוא חסרון יראה ממך. טוב, נו, מה אתה שותק? אתה לא רואה, זה שהוא עכשיו מתקדם ועובד יפה, ונראה שהוא דבק בהשם יותר, זה מבליט את מה? את החוסר שלך בעבודה. וזה ככה בהרבה דברים בחיים. אנחנו יודעים שיש אדם שהוא עובד טוב, וגם בעבודה. עובד חרוץ, עושה את הדברים כמו שצריך. אפילו את הדברים המסגרתיים, הטכניים, עושה אותם כמו שצריך, זה מעצבן את כולם. למה? כי הוא כמו מצפון כזה. אתה אומר, אנחנו הרי יושבים, מדי פעם נפגשים סביב אחת העמדות של העבודה, חמש דקות, קצת צחוקים, מדברים, והוא עבר עם הקפה, והוא תמיד בא, ישר הולך למקום, עומד, אומרים לו, אתה רוצה לעבור קפה? אומר, לא, זה לא הזמן, ב-10 יש הפסקה, אז אני עושה. אז זה מעצבן אותם. כי הם יכולים להגיד לו, טוב, לך, מה אתה רוצה? אבל זה אומר, רגע, אז מה אנחנו? זה מבליט את זה שאנחנו לא בסדר. לכן אנשים תמיד שיש מישהו שהוא כמו שצריך, זה הרבה פעמים, אנחנו רואים את זה בחיים, שזה מעורר יותר הקפדה מצד החברה עליו. והסיבה היא, כי זה מבליט, זה מבליט. זאת אומרת, הטענה הזאת של היצר היא נכונה. אבל מה אתה? תראה, אם הוא צדיק, אז מה איתך? זה מבליט שאתה לא משתדל מספיק. ולולא הוא, היית נראה בעיני בני אדם צדיק מכל בני דורך. אם לא היה את אותו עובד שבא וישר יושב במקום ומקפיד על הכללים ועל הנהלים, היינו בסדר, 5 דקות, כולם עושים את זה. זה בסדר גמור, עד רבה. אני עוד זה שאומר להם, יאללה, בואו נחזור לעבודה. אז אני הצדיק עוד, כן? אז כיוון שיש אדם כזה שהוא כמו מראה, כמו המצפון שלנו, שהוא עכשיו מתחיל להראות לנו לאן אפשר להגיע, מה אפשר לעשות,
אז זה המצב. לכן אומר היצר, השיא עליו, תתגרה בו, קנה בו, סתום אותו, תשנא אותו, חקור על מומיו וגנותו. מה, יכול להיות שהוא ככה מושלם? וזה בדיוק מה שעושים לאדם, גם בעבודה או בכל מסגרת אחרת, שרואים שהוא בסדר. ומה אתם חושבים שהוא ככה אומר, טוב, לא, זה לא הזמן, עכשיו צריך לעבוד? אני ראיתי אותו אתמול, הוא היה ככה, וביום זה הוא איחר קצת, יכול להיות שהוא ביקש אישור והכל בסודר, כמה מתחילים לחקור אחריו, ולחפש אותו. זה בקטנה, אנחנו מכירים את זה שזה גם ככה בכל מי שעולה גם לגדולה, כל מי שפתאום מחפש להיות, אומרים, טוב, מי המועמדים לתפקיד פלוני, ממשלתי, משהו מנהיגותי, איכשהו פתאום מתעורות כל מיני פרשות. לפני 12 שנה היה בדיוק פרשה כזאת, והוא ככה, ומתחילים לנבור ולחפש מאחורם. או כמו שאמרנו, שיבת אלי שעכשיו התלבשו עליה. אז פתאום לא יודע מה קרה, הם פחות מוצא חן. נהיו קצת אולי ביקורתיים. אז מתחילים לנבור, בוא נראה מה, 15 שנה הוא מעביר שיעורים. תבין, משפט. הנה, לפני 15 שנה יצא לו איזה משפט, אולי לא הכי מנוסח מדויק. וזהו, ואתם רואים, ואתם צריכים לסגור את הישיבה. כן. למה? כי יש פה משהו שהוא מציק. יש פה משהו שהוא מציק. אמרנו, יש טקס של היום העצמאות, מציק לי בעין, כן? מציק לי בעין שיש פה עכשיו אישה שמנחה והיא נבושה בצניעות ומכסה את ראשה. למה? זה עובד על משהו שהוא הרבה יותר עמוק. זאת אומרת, יש פה משהו כאילו שהוא נגד כל העולם המוחצן, ולכן אדם שזה עולמו, זה מפריע לו, כי זה כאילו ביקורת, זה כאילו באים ואומרים, אתה לא בסדר. ואז מתחילים לשלוח את חיצי לשונם, לקנה, לסנוע, ולחקור אחרי המומים, ולהגיד, פעם היה ככה וככה, ולהתחיל ללכלך על הבן אדם, וערוב למכשוליו, ואם תוכל להוציא עליו דיבת שקר, כדי להפחית שמו אצל בני אדם, עשה. אז זה לא נגמר רק בלחפש את כל איזה כישלונות הקטנים שהיו לו אי פעם, שהוא לא התנסח בהם, או שלא נהג כמו שצריך, וגם אם אתה יכול, להמציא קצת, גם זה בסדר. אז מנפחים קצת איזו עובדה שהיא הייתה אפס קצהו נכון, היה איזה משהו כזה, אבל הופכים את זה לממדים הרבה יותר גדולים, או שממציאים דברים לגמרי כל זה כדי להוריד את הבן אדם. אמרנו, עיקר המניע של האדם לעשות את הדברים האלה, זה כי מציק לו שיש פה בן אדם שהוא בסדר. לא כי הוא בסדר, אלא כי אני לא בסדר, וכשאני רואה מולי אדם שהוא בסדר, זה מציק לי. זה מציק לי, זה כאילו אדם אומר, אני אומר לך מוסר, שזה גם לימוד גדול. לפעמים אנחנו אומרים, רוצים לתקן משהו, רוצים להשפיע, אז לא תמיד זה צריך להיות עכשיו בוא נלך ונדרוש ונגיד, תראו, זה לא בסדר לעשות ככה, בנעימות והכל, כן? בנועם, דרכי דרכי נועם, ונגיד כל מיני דרשות כאלה, אולי צריך לשנות ככה ואפשר לשנות ככה. לפעמים עצם הימצאותו של אדם שפועל כמו שצריך במקום מסוים, זה כבר הדרשת מוסר הכי גדולה, שרואים אותו איך הוא מתנהג ואיך הוא פועל, זה מעורר את האנשים. בסדר, האדם הטוב יתעורר מזה להשתפר ולהגיד, זה מודל בשבילי, אני רוצה להיות כמו, ואדם שיצרה יותר שולט בו, זה יעורר אצלו התנגדות לאדם הזה. מה נגיד ליצר הרע? אז תשיב עליו, ואיך אמס מי שעבור אלוקים? הקדוש ברוך הוא אוהב את האדם הזה. הוא עובד אותו, הוא דבק בו, הוא רוצה בטובתו. והגנה מי ששיבחו הבורא, ולא די לי עצלותי לקיים עבודתו כמור, עד שאסתום מי שיעבדהו. לא מספיק שאני לא ברמה שלו, עוד בגלל שהוא יותר ממני, אני עכשיו אפתח כלפיו איבה ושנאה. ואין זה גמול מה שאני חייב לבורא יתברך, אבל חייב אני לאהוב את אוהביו לאהבתו, ולכבד מכבדיו לכבודו, כמו שכתוב, ותראה השם מכבד. על רבה, אם הוא אחד שמכבד את השם, דבק בהשם, אני רוצה לכבד את השם, אני גם מכבד את משרתיו, את עבדיו, את מי שקרוב אליו. וכבר ידעת מה שהראה את מרים בעניין, נגיד האדם ליצר. מכיר את מרים, לא? אתה גם תלמיד חכם. תדבר מרים ואהרון במשה, ומה שהיה בעניין כוח ועדתו, עכשיו זאת אומרת, מרים, הנביאה, הצילה את משה, גידלה את משה, וגם לא אמרה עליו דברים, גם אנחנו קיבלנו. זאת אומרת, היה פה איזה עניין של ביקורת קטנה, ועל זה נענשה, שאמרה, מה, משה הוא כמו כולם, וראית מה קרה, ומה שהיה בעניין כוח ועדתו, מכנעם במשה ואהרון, בקרובתם אל השם.
הנה, אז קורח הצלחת, השפעת עליו, הוא עורר אצלו קינה, ועורר אצלו גם טענות שווא, דיבת שקר, עד שאנשים חשדו באשת איש, כל אחד אומר מדרש, כל מיני דברים התחילו להליל על משה, נראה בסדר, וראית מה היה הסוף. זאת אומרת, העצות שלך הן לא עצות טובות. אז זה היה צרור של עצות של היצר, ניסיונות של היצר להכשיל את האדם מלאחד את המעשה שלו לעבודת השם, ואיך אנחנו מתמודדים. אמרנו, מן הסתם יש הרבה עצות של היצר, וגם כאשר יש לנו תשובות לכל השאלות, אז הוא מוצא טענות חדשות, אבל כן ניסינו לראות פה גם את מה שנובע לנו לחיים של האדם, לקשר שלו עם הסביבה שלו, מה אפשר ללמוד מתוך הטענות האלה של היצר. טוב, נתחיל פרק פעם. אבל הזהירות במחשבה הוא שמירתה. ואנחנו חילקנו, אתם זוכרים, זה היה נחמד, שתחילת השער מתחלק ייחוד המעשה לשישה. בסדר, הוא בסוף הפתח, לפני פרק א', עכשיו פסקה אחרונה לפני פרק א', פתח קצר. יאללה, הוא כותב, ראוי הייתה שנבהר עם ענייני ייחוד המעשים לאלוקים שישה עניינים. אחד מהם, מהו הייחוד המעשה לאלוקים, השני במה יהיה, השלישי באיזה מעשה חייבים בו, הרביעי מיני מפסידיו, חמישי איך אופני הרחקתה מן הנפש עד שיתאחד לבני אדם ליחד, כן, מה גורם, מה הטענות של היצר שמפילות, מפסידות את הייחוד המעשה, וגם איך אנחנו עונים לו, מה אנחנו מתמודדים מולו כדי שכן נצליח לייחד את מעשינו לעבודת השם, והשישי שיהיה נזהר במחשבה ונשמר ממנה ומושל בה. זאת אומרת, כדי שאדם ייחד את מעשיו לקדוש ברוך הוא, אז מעבר לכל ההתמודדות שיש לו מול היצר הרע בייחוד המעשים, שכן המעשים שהוא עושה יעשה אותם בכוונה הנכונה, אנחנו צריכים לראות גם שלא ייכנסו מחשבות אחרות לתוך עבודת השם. אבל הזהירות במחשבה הוא שמירתה, שזה החלק השישי, ראוי לך שלא תתעלם לפקוד מחשבתך ורעיונותיך ושרעפה ליבך, כי רוב ההפסן והתיקון במעשים לא יהיה כי אם מחמתם. זה מרפי המחשבות שיש לאדם, מעבר הוא רואה אדם טוב, אומר את רבה כל הכבוד לו, באמת הוא צדיק, לא מקנה בו, אומר יפה, מכבד אותו, כמו שסיימנו את הפרק הקודם. אין לו את העניין הזה של עכשיו להתחיל את ההתחשבנות מול החבר בעבודת השם, אבל כן יש לו לפעמים מחשבות אחרות, לא תמיד הוא חושב איך לעבוד השם, לפעמים הוא אומר דווקא זה קורץ לי יותר וזה קורץ לי יותר. אז המחשבות, כמה שאדם המחשבה שלו היא מתוקנת יותר, ככה גם המעשים שלו. הרי אנחנו מייחדים את המעשה, אומרים מה הגורם שיביא לידי זה שאדם יעשה את המעשה בצורה השלמה ביותר, שלמות המחשבה. ככל שהמחשבה שהכוונה שלו יותר טובה, הוא מבין יותר את הדברים. זאת אומרת, שגיד לו, תעשה את המצווה, כי כך צריך. אז הוא יגיד, אין בעיה, אני עושה. אבל זה ברור שלא דומה אדם שפועל מתוך, כי ככה צריך, לבין אדם שאומר, המצווה הזאת, יש בה רעיון, אני מבין את המחשבה שבה, אני מבין את ההיגיון שבה, ומתוך כך אני קם ועושה. שככל שהמחשבה, ככל שההבנה שלנו את המצווה יותר גדולה, כן? או הפוך, כפי תיקונם או הפסדם, או ככל שאדם לא מבין, ככה גם באותה מידה יהיו השלמות של המעשים או הפסדם. כמו שאמר כתוב, מכל משמר נצור ליבך, כן, ליבך זה המחשבה, הדברים הפנימיים, חובות הלבבות, אם נרצה, כי ממנו תוצאות חיים. ממנו אחרי זה יבואו הדברים שכל מה שאדם עושה, בחיים, אם יהיה לו חיים טובים או לא חיים טובים, זה תלוי במה מניע אותו מבפנים. ואמרה תורה כי יצר לב האדם רע מנעוריו, ואמר כי ידעתי את יצרו. זאת אומרת, רואים שנותנים פה יותר מקום למחשבה, ואמר כי לא אמרו כי ידעתי כי האדם לא מקיים את המצוות. לא, כי מה שבסוף הבעיה זה לא רק המעשה שבא לידי ביטוי, אלא המעשה הוא מבטא את תנועות הנפש בפנים. ידעתי את יצרו, ואמר כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות מבין, ואמר כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. זה מתחיל מפיך ובלבבך, וזה מביא אותך גם לעשותו. ואמר מה השם שואל מימך, כי אם ליראה, והיראה אינה אלא בלב, והרעיון והמחשבה. לכן זה הדבר שאדם צריך להשקיע בו, לא רק בעולם המעשה, עולם המעשה הוא חשוב מאוד, כן יש גם עניין שאדם אומר, אני חייל ואם צריך לעשות אני עושה למרות שבתחום המחשבה אני עוד רחוק מלהבין, או אפילו לא מבין, עכשיו יש כאלה שאומרים, במצווה הזאת קשה להתחבר אליה, ואדם יעשה אותה, זה מוטל עליו גם לנסות להשתלם גם במחשבה, גם ברעיון, בהבנת הלב, אבל זה כבר עניין גדול, שאדם אומר אני במעשה גם חייל, אבל העיקר של עבודת השם שלו צריכה להיות לא בלראות עכשיו איך הוא מדייק יותר בפרט הזה או מוסיף כל מיני דורים במעשה, זה טוב אחרי שהוא כבר בירר, עדיף להשקיע יותר בהבנת המצווה ובהבנת הרעיון הרוחני שיש בה או מה היא פועלת ולמה זה ככה, מאשר עכשיו להוסיף בכל מיני דקדוקים של מידות חסידות כאשר המחשבה לא שלמה. ועל כן יש לך אחי, כבר אז, יש לך אחי להשתדל להיות כל מעשיך מיוחדים לבורא יתברך, ועל יהיה מלכה לריק ותרחך לשקל, כמו שכתוב למה תשקלו חסף בלא לחם והגיעכם בלא לסובה, ואל תתעלם ממה שהעירותיך עליו. אז גם זה, מה אמרו, למה תשקלו חסף בלא לחם והגיעכם בלא לסובה? אז הוא, לפעמים אדם עושה, עובד קשה כדי להרוויח כסף, אבל בסוף הוא לא שווה מזה, ראית, הוא משקיע מרוויח ובסוף מוציא את כל הדברים על שטויות או לא מתנהל נכון ומוסיף את הכסף שהוא הרוויח, חבל. גם פה לפעמים אדם הוא אומר, למה אתה קם מוקדם ואתה עושה את כל המצוות ותורח ומוציא ממון על זה, אבל בסוף אתה עושה את הכל בצורה שהיא עקומה, אתה בכלל לא שם, כל המעשים אמורים להיות כדי להוביל את האדם לדבקות בהשם, זאת אומרת, זה בכלל לא מביא אותך, אתה לא קרוב לדבקות בשם, אתה עושה את המצוות כדברים. מצינו גם תקופות שקריבו קורבנות, אבל בצד עושים מה שרוצים. זאת אומרת, המצוות הן לא איזה מס שאנחנו פותרים את החובה שלנו כלפי השם. המצוות נועדו להביא אותנו לדבקות בשם, ואם אתה כל כך תורח ומשתדל ומדקדק לקיים את מעשה המצוות, אבל זה לא משפיע עליך, זה לא מביא אותך להיות אדם יותר קרוב להשם, אז חבל, אתה מפספס פה משהו, ואתה נמנע משתיים, אתה גם כל כך משקיע, עובד קשה, כמו אדם הזה שמרוויח הרבה כסף, אבל בסוף אתה לא אוכל כלום, אתה לא שבע. אז חבר, מלא, השני הוא עצנן, לא קם ולא עובד קשה, ואין לו אוכל, בסדר, אבל לפחות הוא לא תורח, אתה גם תורח, וגם לא מקבל את השכר. לכן, העבודה הזאת של ייחוד המעשה, אמנם זה שער של ייחוד המעשה, אבל פה אנחנו מדברים עכשיו, שכדי שיהיה ייחוד המעשה, אני צריך שהמחשבה, שהלב, הוא יהיה במקום הנכון, על זה הוא מזהיר אותנו בפרק הזה.